הערב פרשת כי תישא. בסדר התנאים שלנו אנחנו לקראת הזוג של שמעיה ואבטליון. נפתח אולי בנושא אחד, לא הזכרתי פה את המשניות של שמעיה ואבטליון בדף, כי הפעם אני רוצה לגעת בייחודם של שמעיה ואבטליון על פני כל הזוגות, כמעט מיוחד מאוד בכל המשניות. שמעיה ואבטליון הם גיירים, שניהם גיירים. חז"ל אומרים במקור הראשון שלפנינו, מבני בניו של סנחייריב למדו תורה ברבים. מבני בניו של סנחייריב למדו או לימדו תורה ברבים. חז"ל אומרים שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ומבני בניו של סנחייריב לימדו תורה ברבים. מי הם בני בניו של סנחייריב? מן אינון, שמעיה ואבטליון. סנחייריב מלך אשור שביקש להחריב את העולם ואת ירושלים, שחזקיה עומד מולו ובניסי ניסים בסוף מציל את העיר, בני בניו שמעיה ואבטליון הם הרבנים של הלל הזקן, של הלל ושמי. והגאירות שלהם, הסיפור שכל אחת ואחד מאיתנו זוכרים כילדים, של הלל שנמצא על הערובה ולא נותן לחום ולאש להיכנס, והשלג נערם על ראשו והחושך מתמלא עד שמבדעים שהלל למעלה. החום הגדול הזה, הדביקות הזאת של התורה, ששמעיה ואבטליון ממלאים את תלמידיהם, את הלל, חייבים עיון בדמויות האלה. בכוונה אני לא רוצה להיכנס למשניות שלהם, אלא לסוגיית הגאירות הזאת שאנחנו פוגשים אותה לכל מיני צדדים. בפרשה שלנו, בפרשת כי תישא, אנחנו פוגשים גאירים חיוביים ושליליים. ערב רב, כך הם נקראים, וגם ערב רב עלה עמם. ואת האווירה שקודמת לחטא העגל זוקפים לערב רב. אנחנו באדר ראשון, ערב פורים, ואולי המאפיין הגדול של מגילת אסתר, חוץ מהנס היהודי הגדול, הוא לא רק הנס היהודי הגדול, אלא תהליך התגיירות אדיר שמתרחש. בפסוק שנמצא בסוף העמוד, מתואר: ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר ועיר, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב. זה מיד אחרי הפסוק: ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אחרי הפסוק: ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות. הפסוקים הידועים. אבל התוצאה היא: ואז בכל מקום כזה שמחה וססון ליהודים, משתה ויום טוב, ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. בעזרת השם, זמננו יאפשר, נגיע לפסוק שוב בסוף וננסה לנתח אותו. הסיום הוא מוזר. מה, הם מתגיירים כי נפל פחד היהודים? אז איזה מין גיירות זאת? פעם דיברנו על זה. אבל העובדה ההיסטורית כנראה חשובה מאוד מאוד. יש איזשהו תהליך אדיר של השתנות בעולם, התגיירות. האמת היא שהתהליך הזה קורה בעקבות קריאת ים סוף. שמעו עמים עיר גזון, חיל אחז יושבי פלשת. לא ראינו תהליך של גיור, אבל ראינו תהליך של השפעה גדולה בעולם. תהליך גיור שראינו בעקבות זה הוא ספציפי, וישמע יתרו. הוא שומע שמועה ובא. אני אתגלגל לסוגיית הגיור הזאת, נגע בה תוך כדי דברים, אבל אני רוצה להיכנס אליה וממנה לשמעיה ואבטליון ולכוח המיוחד הזה מתוך הפרשה שלנו. הפרשה שלנו, ימי אדר, ערב פורים, אדר ראשון, דברים שנדמה לי בהרגשתי אנחנו צריכים להם בשעות ובימים שאנחנו נמצאים עכשיו. שתי הפרשות שעברנו, פרשות תרומה ותצווה, עוסקות באופן כמעט ממש מובנה, לא צריך חריגות קטנות, פרשת תרומה במשכן וכליו, מי זה עשו לי מקדש, דרך כמעט כל כלי המשכן, ופרשת תצווה בבגדי הכהונה. בגדי הכהונה והקדשת הכהן הגדול ובניו בשבעת ימי המילואים. סדר מדויק, מוגדר, עד לפרטים. איך כל כלי מתקשר אל כל כלי, קרסים, לולאות, כמה בדיוק, איפה, מה עם הבגדים, ואיפה הכפתורים, ואיפה כל פרט וכל העסק. פרשת כי תישא פותחת בארבעה נושאים, שאני רוצה רק רגע לראות אותם ביחד, במהירות. צריך להבין את ההקשר שלהם ומה הם עושים דווקא פה. הפרשה הראשונה בכי תישא היא פרשת מחצית השקל. אנחנו נקרא אותה פעמיים בחודש הזה. נקרא אותה השבת בפרשת השבוע ונקרא אותה בפרשת שקלים. מקור 2, וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם בפקוד אותם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. ואת כל הכסף הזה, ולקחת את כסף הכיפורים מעד בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני השם לכפר על נפשותיכם. הפרשה בקיצור היא פרשה שמחייבת כל אחד ואחד לתת את התרומה הקבועה, העשיר לא ירבה, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, שהיא תרומה נוספת אחרת מהתרומה שלמדנו בפרשת תרומה. שם למדנו על תרומה של איש אשר ידבנו ליבו. מהתרומה של איש אשר ידבנו ליבו אנחנו עושים שולחן ומנורה וכיור וקנו וכל מה שיש. מהתרומה של מחצית השקל, שהיא לא איש אשר ידבנו ליבו, היא בדיוק הפוך. היא העשיר לא ירבה. מהתרומה הזאת אנחנו עושים בבניין המשכן את האדנים. היסודות למשכן נבנים ממחצית השקל כפול כל עם ישראל. ובימים שהמשכן כבר יעמוד ולא צריך לבנות אותו, בעזרת השם המקדש, ולא צריך לעסוק בבניין אלא בעבודתו, בתפקודו, אז כל הקורבנות, כל התרומות, כל ההקדשות, כל הדברים שבאים באופן פרטי, באים כל אחד בתרומתו שלו. ויש קורבן תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, והם חייבים לבוא דווקא ממחצית השקל. השאלה שאותי מעניינת לפני שממשיכים, למה זה לא מופיע יחד עם פרשת התרומות? תודיע שיש שני סוגי תרומות. יש תרומה כללית, שממנה מביאים את קורבנות הציבור, ותרומות פרטיות שמהם מבינים קורבנות פרטיים. אותו דבר לגבי בניית המשכן. תרומה כללית שבונים ממנה את האדנים, את היסודות. סתם לא היה מתאים יותר לספר על הקמת האדנים והיסודות לפני שמתחילים עם הארון והכלים. ותרומה פרטית שממנה בונים את כל כלי המשכן. הפרשה הראשונה היא, אם כן, פרשת אדני המשכן שבאה ממחציות השקל. נחזור אליה מיד, אני רק רוצה לראות שנייה את הרצף. מיד אחריה, בפסוק י' ז', מגיעה פרשה נוספת, קצרה, וידבר השם אל משה לאמור, ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרחצה. מאוד מוזר מה זה מחפש פה. זה ודאי כלי מכלי המשכן, נכון? זה אחד הכלים. בכיור הזה רוחצים אהרון ובניו, הכהנים, את ידיהם ואת רגליהם. נתהרים בבואם לעבודה. זה ודאי היה צריך להיות בפרשת תרומה. מישהו פעם אמר לי שנראה לו שמה שיש בכיתיסה בהתחלה זה שונות. כמה דברים שלא הספיקו להכניס בתרומה תצווה. זה לא שייך כל כך. מה זה עושה פה? ועכשיו באה פרשה נוספת, וידבר השם אל משה לאמור, ואתה קח לך ושמים ראש, מור דרור 500 וכנמון בסם מחציתו 50 ו-200 וכני בוסם 50 ו-200, וכאן בא תפריט שלם שממנו עושים שמן מרקחת, רוקח מעשה רוקח, ומשמן משחת הקודש הזה משתמשים כדי למשוח בו. רואים את הפסוק הבא שאנחנו הבאנו? ומשכת בו את אוהל מועד ואת ארון העדות, את השולחן, את כל הכלים, את כל בגדי הכהונה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם. עוד פרשה, היא לא שייכת לכלי המשכן, היא שייכת לדין נוסף. עכשיו שאתם יודעים בתרומה תצווה על כל כלי המשכן, קחו שמן שאני אפרט לכם איך יוצרים אותו, מור, דרור, אני לא יודע מה זה, נדבר על זה בהמשך, כנמון, בסם, לא ניכנס לכל פרטי התרכובת שממנה עושים את זה, ושמן משחת הקודש הזה, איתו מושכים את כל כלי המשכן ובגדי הכהונה וכו'. יש קשר בין הכיור לשמן משחת הקודש, לכי תישא את מחצית השקל. אחרי זה באה הקטורת, בקיצור, ואז קח עכשיו את בצלאל, זוכרים אותו? את בצלאל בן אוהליאב, והוא זה שיתחיל לבנות את הכל. מה זה עושה פה? אחר כך בפרשת כי תישא מגיח את העגל, שיכול להיות שהוא בעצם היה לפני כן, ויכול להיות שהוא אחרי כן. אנחנו יודעים שיש דיון אם מוקדם ומאוחר בתורה, האם המשכן הוא אחרי חטא העגל, האם חטא העגל הוא אחרי המשכן. רש"י נוקט שהמשכן הוא אחרי חטא העגל. היה חטא העגל, למרות שהוא בא בפסוקים אחר כך. אני אנסה לגעת בסדר הזה של תחילת הפרשה בהמשך. אני רוצה ברשותכם להתחיל במצווה הראשונה, מצוות מחצית השקל. עסקנו פעמים במצווה הזאת בפרשת שקלים. הפעם אני רוצה לגעת בשתי נקודות. כי תישא, כי תישא את ראש בני ישראל, פירושו, כך אומר רש"י, כשתקבל מבני ישראל את תרומותיהם. לשאת בעברית בהחלט יכול להיות לשאת ולתת, אבל האמת היא שזה נראה מוזר, כי כשאומרים לשאת ולתת אני מבין במה עוסקים. אונקלוס באמת מתרגם הרי תקבל, כאשר תקבל. למה לא להשתמש בלשון הרגילה כמו ויקחו לי תרומה או ויתנו לי? מה זה כי תישא? חז"ל אומרים שכי תישא לא מדבר רק על קבלת הכסף הטכנית. חז"ל אומרים במקור 5 דבר מעניין מאוד. אמר רבי אבאו, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, במה תרום קרן ישראל? זה המשך של שיחה. הקדוש ברוך הוא בא אל משה רבינו ואומר לו, משה רבינו, הנושא הוא בכלל לא מחציות שקל עכשיו. צריך להרים את קרן ישראל. צריך לרומם את קרנם של ישראל. אם אנחנו נמצאים אחרי חטא העגל, ודאי מובן. גם אם לפני זה מובן מאוד. היה מעמד הר סיני גדול מאוד, אבל את העם צריך להרים למעלה. צריך לרומם את העם, לשאת את ראשם, כי היא טיסה. אמר לו ריבונו של עולם, במה תרום קרנם של ישראל? איך עושים את זה? שאלה של מנהיג. אמר לו, בכי טיסה. מסביר שם הרש"י מיד, אם באת לשאת ראשם בהגבהה, אתה רוצה להגביה אותם קצת, להרים אותם מהשגרה, מהשחיקה, מהייאוש, קח מהם כופר לצדקה. לפי דברי חז"ל אלו, מהגמרא בבבא בתרא, ברור שהם ראו בקי טיסה הרבה יותר מלקיחה ונתינה. התפקיד, למצוא את הכוחות, לרומם. זה מדהים שהכותרת לפרשה שבה יצווה הקדוש ברוך הוא את משה כשהוא נמצא כל כך גבוה, זוכרים את שתי המילים שהוא יאמר לו? לך רד. הכותרת הפרשה תהיה כי טיסה. העם כל כך למטה, ואתה צריך כל כך לרדת, ואתה צריך להרים עכשיו כל אחד ואחד. לא חלק, העשיר לא ירבה, והדל לא ימית, לא יהיה אחד שלא ייתן מחצית השקל. זה אולי משנה לגמרי את התפיסה של ונתנו איש כופר נפשו, של כסף הכיפורים. זה לא כסף כיפורים, זה תפיסה אחרת לגמרי במובן של כפרה, של זה תמורתי, זו כפרתי, איך אני מתרומם לאיזשהו גובה בעולם שנראה לי שאין שום סיכוי. זה אולי יפתח פתח להבנה של הפסוק הבא. זה ייתנו. כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה להשם. גם רואי החשבון שבינינו ודאי יודו שזה פסוק מאוד מפורט, כמעט מדי מפורט. אם שמעתם את החשבונאות, מדובר בקיצור שמה צריך כל אחד לתת, כולם הבינו? מחצית השקל, נכון? זה מה שמדובר. תראו כמה פעמים. זה ייתנו. מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה לשם. בעברית אחרת, שקל שווה 20 גירה, צריכים לתת מחצית מזה, אנחנו מבינים את זה. לדבר הכל כך מובן הזה, למה באו והוסיפו, זה ייתנו? מה זה, מה ההדגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה? רש"י, ואנחנו רגילים כשרש"י מביא דרש, ולידו מביא פשט. אבל כשרש"י מביא דרש ולא מביא לידו שום פשט, הוא אומר יש כאן בעיה בפשט, ואני מבקש שתבינו את זה כך. רש"י לא מבין בשביל מה כתוב זה ייתנו. מה היה רע בפסוק? כל העובר על הפקודים ייתן מחצית השקל בשקל הקודש. ואם אתה רוצה להגיד כמה זה שקל, תגיד 20 גירה השקל. אומר רש"י, זה ייתנו, מקור 4, הראה לו כמין מטבע של אש. ומשקלה מחצית השקל. ואמר לו, כזה ייתנו. צריך להבין את זה. בדרך כלל מסבירים את זה הפרשנים, שיש כמה דברים שמשה רבנו נתקשה בהבנתם. הדוגמאות הידועות, המולד, הירח. כשרצה הקדוש ברוך הוא ללמד את משה רבנו איך מקדשים את החודש, אז הוא הראה הוא לבנה בחידושה. אמר לו, כזה ראה וקדש. כך הסבירו חז"ל את הפסוק, החודש הזה לכם. כך בדיוק. כך הסבירו למשל, למה אמר הקדוש ברוך הוא למשה במעשה המנורה כל כך מסובך, מקשה זהב, שזה יהיה מקשה אחת, אבל זה יהיה שבעה, נורא מסובך. אמר לו, וזה מעשה המנורה. חז"ל אמרו, הראה הוא מנורה של אש. אמר לו, כזה. אבל אם זה הפירוש, באמת כל כך מסובך להבין מה זה מחצית השקל? מה יש? מה כל כך קשה בפשט, במחצית השקל? אגב, הרי הוא לא הראה לו מה זה מחצית השקל. הוא הראה לו מטבע של אש, ומה הוא רוצה? שניתן מטבע של אש? אני משאר לעצמי שהלכתית, אם מישהו היה מביא משהו של אש, לא היו מקבלים את זה. זה צריך להיות מחצית השקל. מה מסובך? למה צריך את המטבע של אש? מה זה זה ייתנו? כי תישא את ראש בני ישראל. יש כאן כנראה איזה מהלך אחר לגמרי ממה שאנחנו מבינים. זה לא עוד תרומה שצריך. צריך לרומם משהו בעם הזה, והדרך לרומם אותם היא במחצית השקל, אבל זה צריך להיות במטבע של אש. מה זה? אני אכנס לזה מיד, אני רק רוצה להזכיר הזכרה האחרונה. אמרתי שפרשת מחצית השקל תיקרא על ידינו בעזרת השם גם בפרשת שקלים. באחד לחודש אדר משמיעין על השקלים. כל שנה ושנה נזכה ונראה בזמן שמקדש קיים, מחודש ניסן מתחילים את הקופה החדשה. ואז באחד באדר משמיעין על השקלים. לכן תקנו פרשת שקלים בשבת הסמוכה או בראש חודש אדר. אבל חז"ל ראו בזה עוד דבר. חז"ל נזכרו במן הרשע. זה המן הרשע שכאשר הגיע אליו הרצון הגדול, כשהוא הגיע להחלטה לחסל סופית כבר את היהודים, הוא בא אל אחשוורוש ואומר לו, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך ודתיהם שונות, אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה להביא אל גנזי המלך. באותו שלב לוקח המלך את הבעתו, מסיר אותה ונותן אישור שלם למן הרשע לפעול לפי רצונו. וחז"ל אומרים במקור שלוש, שפרשת השקלים היא לא רק כופר נפש במובן הטכני, אלא היא באמת כפרה ותמורה. דבר אחר, ונתנו איש כופר נפשו, אמר איש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים בישראל. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא שקליהם לשקליו. והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על השקלים. או בנוסח אחר בחז"ל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע. אני מזכיר את שני הדברים, כי נדמה לי ש... פרשת כי תישא באה ללמד אותנו סוגיה גדולה גדולה. אחריה נגיע בעזרת השם לכיור, לשמן משחת הקודש, למור דרור של שמן משחת הקודש, לגעירים. המושג מטבע של אש הוא מושג מאוד מוזר. אש היא אחד מהיסודות של העולם. ארבע יסודות אנחנו מכירים. אדמה, רוח, מים, אש. האש כל כך שונה מהכל. כוח הכובד לא שולט עליה בכלל. היא עולה למעלה. היא לא יורדת למטה. כמו המים. היא לא עפה. היא עולה, אין לה בכלל צורה. מטבע זה דבר שיש לו צורה. צורתה של המטבע בימי התנאים היא מה שקובע בעצם את שוויה. מטבע של אש איך מה זה? מה המושג הזה? ומשקלה מחצית השקל. האש בוערת, האש שורפת. האש מצד אחד יכולה לחסל ולחלות ולהרוס. מצד שני האש יכולה להבעיר, לחמם, להדביק, להתיך, לחבר את הדברים הכי נפרדים להיות אחד. לא חיבור של אדמה, לא חיבור טכני שרוח מביאה משהו אל משהו, לא חיבור של מים שזורקים משהו לאיזשהו מקום. אש. וידבר השם אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל. עם הפרשה הזאת אחרי חטא העגל, הדברים עוד יותר קלים להבנה, אבל הדברים נכונים גם מלפני. אומר משה רבינו על הר סיני, ורואה לא רק עם שחטא בעגל, רואה עם שרק אתמול, לפני כמה חודשים בודדים, ראתה אחרונת השפחות שבו את מה שלא ראה יחזקאל הנביא בים סוף. איזו שירה, איזו אמונה, איזו אש, איזו דביקות הייתה בעם זה. ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. וכל פעם מחדש אנחנו עומדים עמומים מהיכולת האמונית הזאת, שאין ילדה אחת, אין אישה אחת בעם ישראל שלא עומדת עם טוף מחולות. המחולות של שירת הים, איזו עוצמה! המחולות האלה של שירת הים, זו הייתה הדביקות הכי גדולה של אמונה אדירה אדירה. אתם יודעים מהי האמונה של קריאת ים סוף? דיברנו על זה בזמן האחרון. אני תמיד רוצה לטעון שבפסח יש לנו שני חגים, כמו שכולנו יודעים. אין לנו את זה באף חג אחר. שמיני עצרת זה לא חלק מסוכות, זה שמיני. זה לא שני חגים, כי פסח מאוד חשוב. זה שני חגים כל כך הפוכים. החג הראשון של פסח ליל הסדר הוא חג האמונה. הוא החג של עם שהיה בשיא השפל, ובלי שום כוח הקדוש ברוך הוא משה אותו ממצרים. זה החג שבו עם עומד ומאמין בקדוש ברוך הוא. עם עומד ואומר, אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. אתם יודעים מה זה שביעי של פסח? שביעי של פסח זה חג שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אני מאמין בכם. שביעי של פסח זה סך הכל שבעה ימים אחר כך. שבעה ימים אחרי שעם יוצא מהגלות, מהשואה הכי מזעזעת שהייתה בהיסטוריה לעם. אחד מחמישה. ועומד לפני ים גואש ומדבר סוגר ומצרים רודפים, וקופץ לים, הגואש. הים לא נקרא כי הוא נקרא, הים נקרא כי אני קפצתי. ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואני מה כתוב בפסוק הזה? כתוב בפסוק הזה, ויראו העם, בשני יהודים, יראה. ויראו העם, מלשון יראה, יראה הרבה מאוד פעמים משתקת. כשאני ירא ממשהו, אני נכנס לפחד. ויראו העם את השם. מה הפסוק הבא? אז ישיר משה. יראה לא יוצרת שירה. שמחה יוצרת שירה. דביקות יוצרת שירה. אהבה. למה יראה? זה פלאי פלאות. יש פה יראה, אמונה, שירה. אבל איך זה הולך? מדויק. ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. אז ישיר. הזכרנו לו מזמן את רב צדוק. ויאמינו בהשם. אבל לא רק בהשם הם האמינו. הם ראו את משה עבדו ואמרו, סימן שאדם יכול להגיע לאן שהוא רוצה. וכשהם האמינו במשה עבדו, הם האמינו סוף סוף בעצמם. וכשהם האמינו בעצמם, הם התחילו לשיר שירה. גם במצרים הם האמינו בהשם, אבל הם לא האמינו שלהם יש כוח לגלות פה את זה שהשם הוא מלך. עכשיו הם אומרים, אנחנו הולכים לארץ. לא כי הם מאמינים בהשם, הם האמינו בהשם גם כשהדם היכה את המצרים. הם זעקו אל השם גם מהמרתפים בשואת מצרים. שבעתם עלתה אל האלוקים כי הם האמינו בהשם. אבל הם לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם לא האמינו, לא שהקדוש ברוך הוא לא יכול לקיימת והוצאתי והצלתי. לא היה להם שום ספק בזה. הם לא האמינו שהם ראויים להגיע לזה אי פעם. הם לא האמינו שזה ריאלי. הם לא האמינו שהפרעויות הזאת זה דבר שיכול להשתנות. עכשיו הם יראו את השם. והאמינו לא רק בהשם, אלא גם בזה שאדם יכול להגיע לזה. איך אמר רב צודק? וידעו שיותר ממה שצריך שיאמין האדם בהשם יתברך, עוד יותר צריך שיאמין האדם בעצמו. ואז הם שרו. כולם. ואז הם עלו למחולות. אתם יודעים מתי מופיעים המחולות בפעם הבאה? בפרשה אצלנו. יודעים מתי המחולות מופיעים? המילה מחולות מופיעה בשירת הים, ואחר כך עוד פעם אחת. בחטא העגל. משה רבנו יורד לראות את מה שקרה למטה. מקור 13. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לו שיש עגל. זה לא חדש לו. הוא אמר לו שיחת עמך, עשו להם אלוהי מסיכה. הוא אמר לו, עשו להם עגל מסיכה. אני רוצה לטעון שמשה רבינו לא שבר את הלוחות כי הוא ראה את העגל. מיד תראו שזה מפורש בפסוק. משה רבינו יורד למטה. בדרך הוא פוגש את יהושע. הם הולכים ושותקים. משה מחזיק את הלוחות בידיו. וישמע יהושע את כל העם בריאו. אגב, מילה מרתקת. ריאו כתוב פה עם ה. הקרי הוא עם וב. ראו זה גם ראות, גם רוע, וגם התרועות. זה הכל יחד. וישמע יהושע את כל העם בראו. תשמעו דו שיח בין מנהיגי העולם. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. שני מנהיגי קודש הולכים ומבקשים לזהות קולות. איזה קול שומעים? אין דיון אם למטה יש עגל מסכה, כי את זה משה כבר יודע. ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. ויאמר משה, אין קול ענות גבורה, ואין קול ענות חלושה. כל ענות אנוכי שומע. והיא כאשר קרב אל המחנה, ביר את העגל ומחולות. והיא חרף משה וישלך מידיו את הלוחות, וישבר אותם תחת ההר. אתם מבינים את הדו-שיח בין יהושע למשה? הוא נורא מסובך. מה, היה למישהו ביניהם אבא אמינה שיש מלחמה? עם מי? הרי הם ידעו שהבעיה היא אלוהי מסיכה. יהושע אומר כל מלחמה במחנה. משה עונה לו, אין פה כל ענות גבורה, אין פה כל ענות חלושה, יש פה כל ענות. אונקלוס. מזעזע. ושמה יהושע יתקל אמה קד מייבבים. וישמע יהושע את כל העם בריאו, אונקלוס מתרגם מלשון תרועה. יבבה. ואמר למשה, קל קרב, כל קרב במשרית, במחנה. ואמר משה, שיש מלחמה אז יש מנצחים, ויש מפסידים. יש גיבורים ויש חלשים. ואמר משה, לא קל גיבורים דנצחים בקרב. ואף לא קל חלשים דמתאברים. אין לא כל ענות גבורה ולא כל ענות חלושה. יש עוד קול בעולם. תלמד לזהות אותו. זה מדהים. איך כתוב בפסוק כל ענות אנוכי שומע? איך אונקלוס מתרגם? קל דמחייכים. אנא שמע. אתה יודע מה אני שומע למטה? ציניקנים. חיוך, יאוש. במלחמה יש מנצחים, יש מפסידים, ויש כאלה שצוחקים מהכל. והוא יורד למטה ורואה את העגל והמחולות. לפני 40 יום עלה משה רבינו להר. נניח שעכשיו אתם הולכים ועושים עגל. לא כואב. נניח שצריך לעשות מהלך שאתם חושבים שצריך. לא בכי. ניצחון. חיוך. קלבים חייכים? כל ענות אנוכי שומע. והיא כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות, וישלך מידיו את הלוחות. אפשר לתת תורה לגיבורים, אפשר גם לתת תורה לחלשים. אי אפשר לתת תורה לציניקנים. צריך ללכת להביא תורה חדשה. משה רבינו עומד ושואל את עצמו כרגע, מה בין מחולות א' למחולות ב'? מה קרה? והתשובה היא אחת, והיא מדהימה. אתם יודעים מה היה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף עמד משה רבינו וצעק אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל וישאו. עברית אחרת אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, עכשיו לא אתה מתפלל אליי. עכשיו יש לך את התפקיד של הצדיק האמיתי. אתה יודע מהו התפקיד של הצדיק אמת כמו שהוא נקרא בחסידות? לא להגיד מה אסור ומה מותר. לא להגיד מה טהור ומה טמא. זה חשוב, אבל זה יכולים רבים לומר. גם לא להראות שלך יש כוח עצום ואפשר ללכת אחריך. לצדיק האמיתי יש תפקיד אחד, לגלות לי שלי יש כוח. ולגלות לכל אחד את הניגון שלו. אתם יודעים מתי עם ישראל שר? כי כשאמר משה רבינו את הצעקה הגדולה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר לו, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל וישאו, אז משה רבינו זז הצידה, ולא הוא קפץ לים, אלא עם ישראל קפץ לים. וכשעם ישראל קפץ לים, המנהיג גילה לי איזה כוח יש לי. ואז לא הייתה שפחה אחת בעם ישראל שלא הגיע למה שהגיע יחזקאל הנביא. אתם חושבים שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא, פירושו שהיא ידעה הלכות טומאה וטהרה כמו שמופיעים אצל יחזקאל? שהיא ידעה את כל מידות הבית השלישי כמו שמופיע ביחזקאל? היא הגיעה לאש, לדביקות, לשירה. היא הגיעה לדביקות כזאת בקודש ברוך הוא שהיא אמרה, זה אלי וענבהו. באצבע היא הצביעה ואמרה, זה אלי. כשעם ישראל אמר, אשירה להשם כי גאו גאה, הוא לא ידע שהשם הוא האלוקים גם בדם ובצפרדע ובבחורות במצרים? הוא ידע, אבל הוא לא ידע. רק עכשיו כשסוס ורוחבו רמה וים, ואין שום דבר שמסתיר ביני לבין הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני יכול לומר, אשירה להשם כי גאו גאה, זה אלי וענבהו. אתם יודעים מה קרה בחטא העגל? גם בחטא העגל העם אומר זה. זה מדהים, החיבור בין חטא העגל לשירת הים. אתם יודעים איזה זה אומר העם בחטא העגל? כי זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו? משה כל כך גבוה, כל כך גדול, הוא מקבל את התורה. אנחנו כלום. אנחנו שום דבר. אנחנו יאוש. אנחנו כל ענות. כי תישא את ראש בני ישראל, במה תרום קרנם של ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בכי תישא. תגביע אותם, תגביע את קרנם. אמר לו, מטבע של אש. צדקה היא דבר מאוד הגיוני. טבעי שיקחו מס מכל אחד כדי להקים את המשכן או להביא את הקורבנות. אבל אני לא רוצה מס כי נותנים מס. אני רוצה שהמשכן יהיה בנוי מחצי מטבע סך הכל, אבל של אש. מחצית שקל לאיש עשיר איננה שום דבר. ובמדבר כמעט נדמה לי שכולם היו עשירים. הרי רק תמול שלשום הם לקחו את כל השלל שהמצרים השאירו בצאתם מהים. איך אומרים חז"ל? אמר לו משה, ריבונו של עולם, השפעת עליהם כל כך הרבה זהב, איך לא ייפלו בעגל של זהב? אבל לפעמים הרבה יותר קשה לתת מחצית השקל במטבע של אש מלתת מיליון דולר במטבעות לא של אש. את אדמי המשכן צריך להקים מאש. אתם יודעים מי זה המן הרשע? המן הרשע הוא המהדורה האחרונה בתנ"ך של הסבא שלו שמגיע מיד אחרי קריאת ים סוף. זוכרים מה קרה מיד אחרי קריאת ים סוף? איזו אש, איזו אמונה, איזו שירה. ואז מגיעים לרפידים, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ומה תפקידו של עמלק? אחד, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ואתה עייף. למה עייף? הרי רק תמול שלשום שרתי עם תופים ומחולות, איך פתאום עייף? למה יגע? מה קרה? אגב, זכור את אשר עשה לך, למי זה? לעם ישראל? זה היה צריך להיות כתוב בדרך בצאתך ממצרים. אבל כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם, ואז שוב אשר קרך. אז אם כתוב בצאתכם ברבים, סימן שלך זה יחיד. זכור את אשר עשה לך, אתה רוצה באמת לזכור את מצוות עמלק, אז תזכור מה שעשה לך עמלק היום בבוקר. תזכור את מה שעשה לך עמלק. אתה יודע מה הוא עשה לך? כמה תפילת שחרית שלי הייתה חמה וכמה היא הייתה קרה הבוקר. אתה יודע מה הוא עשה לך? הוא קרחה. הקור הזה, העייפות הזאת, זה מה שהוא עשה לך בדרך בצאתכם, אשר קרחה בדרך. אתה מכיר את האשר קרחה? אתה מכיר את אי החשק להתפלל? לא כי אתה לא רוצה, כי אתה לא מאמין שאפשר לשנות משהו, כי אין לך כוח בכלל. הרי הוא לא עשה לך כלום בסוף. הוא לא נגע באף אחד, אולי זינב הנכשלים אחריך. אומרים זה היה בכלל הערב רב. מה הוא עשה לך? אגג, אגג, מה הוא עשה? בסוף כלום. המן, מה הוא עשה? בסוף כלום. ואויב מדהים, תכלס הוא לא עשה כלום. רק רעש, דיבורים. הוא לא עשה כלום. אשור ובבל לא עשו כלום. הוא עד היום עשה אותי קר. כשכולנו שרנו את שירת הים, ושמעו עמים ירגזו ונחיל אחז יושבי פלשת, כשכל העולם כולו רעד, הגיע הציניקן העמלקי הזה, והתחיל עם השחצנות האקדמית של החכם שיודע הכל. הוא לא אמר כלום, הוא רק אמר שיכול להיות גם אחרת. מכירים את השיטה? הוא רק בדק איך אפשר לעשות בכל זאת אותך קצת יותר קר. תפסיקו להיות כאלה מתלהבים, שם ימלוך לעולם, וכן, יש גם עוד אפשרות. אין לו הוכחה, הוא גם לא צריך. הוא סך הכל הופך להיות יותר חכם על ידי זה, גם אתה. הוא הנכד של הנחש מגן עדן. של הנחש שלא עשה כלום. והרגו אותו בסוף. אבל הוא ממשיך לשחק איתי כל הזמן. של הנחש שסך הכל אמר, מי אמר לך? אולי אלוהים יודע שביום אוכלכם ונפקחו עיניכם ואיתם כאלוהים יודעי טובה. אולי לא, אבל אופציה. אין אופציה כזאת. אחת, אפשרות. שתי אפשרות, שלוש. זכרתי פעם את רב נחמן. איך אומר הנחש? כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. זוכרים את רב נחמן? רב נחמן אומר, נו, מה כל כך רע? ויהיתם כאלוהים יודעי טוב ורע? מה רע כל כך להיות יודעי טוב ורע? רב נחמן אומר, נפלא. אתם יודעים מה קרה אחרי החטא, כשאכלו מעץ הדעת? פעם בני האדם היו ערומים, טבעיים,
והם הרגישו מה טוב והרגישו מה רע. אחר כך הם נהיו חכמים, הם מומחים לטוב וגאונים במרכיבי הרע העולמי. יש להם תפריט מדויק של מספר החיידקים שיוצרים רע, ולכן גם יש להם חומר אנטי דיאטטי ליצור את הטוב. הם כבר לא יודעים מה מסריח ומה לא, מה טוב ומה רע. במקום להרגיש טוב ורע, נהיינו יודעי טוב ורע. המלאק לא עשה כלום, לכן הוא עשה לך. ותבדוק טוב אם אתה זוכר את מה שעשה לך המלאק. אז איך מנצחים את המלאק? מה עושים איתו? שתי שיטות. שיטה אחת היא לראות בו, להילחם ביצר הזה, להילחם ביצר הזה ששוחק אותי ומפיל אותי, להילחם ולהילחם ולהילחם, אבל יש בעיה, זה מתיש. ויש עוד שיטה. השיטה השנייה מתבררת ביחד עם השיטה הראשונה בדיוק במה שעשה משה בעקבות המלאק. מקור 11. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. כמה נפלא חז"ל, ברפידים שרפו ידיהם מן התורה. הידיים פתאום נופלות. הידיים זה הכוח. הידיים כושלות. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא אילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק. מה יהושע עשה? הלך מה? יורים. ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. ומה משה עושה? והיה כאשר ירים משה ידו, וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו, וגבר המלאק. אומר רב לוי יצחוק מברדיצ'ב, הקדושת לוי, זכור את אשר עשה ואתה עייף ויגע, נראה דהימי לא זו בלבד דזרע ישראל מצווים על מחיית המלאק שהוא זרע עשיו, אלא דכל איש מישראל צריך למחות החלק הרע המכונה בשם המלאק אשר תמון בליבו. תשמעו איזה רב לוי יצחוק, הרי זו מצווה של רבים. אז כשאני אומר מצווה של רבים, אני מתכוון הציבור אחראי, השלטון. תראו רב לוי יצחוק מבין. בכל זמן דזרע המלאק נמצא בעולם, אז כיוון באדם גם כן הוא עולם קטן, אז יש מציאות להמלאק. אם יש יהודי אחד שעוד יש לו המלאק שהוא לא נמחה, אז לא נמחה המלאק. המלאק שלי לא נמחה כי לך עוד יש. באדם גם כן עולם קטן, אז יש מציאות להמלק לכוח הרע שבכל אדם אשר מתעורר בכל פעם להחטיא את האדם. נו, אז מה עושים? יהושע מנסה, אבל שם הבעיה לא נפתרת. לפילי פלאות הסוף. זהו שכתוב, והיה כאשר ירים משה את ידו. מה כתוב? וגבר ישראל. רצונם לומר ידו כוחו, המכונה בשם יד. כשאדם מאירים את הכוח, אז בגבר ישראל. אבל כאשר יניח מזה הכוח, אז חס וחלילה וגבר המלאק. יש דרך אחת להילחם במלאק. להבעיר אש כזאת חזקה. אתה יודע למה המצוות שלך לא מצליחות להחזיק מעמד מול המלאק? כי גם הוא אש. אתה לא תוכל לחסל אותו עם מצוות קרות. אתה תוכל לחסל אותו עם אש. הוא רוצה רק דבר אחד. הוא בכלל לא רוצה להרוג אותך. הוא קופץ לאמבטיה הרותחת, בכלל לא אכפת לו להרוג את עצמו. הוא רוצה לקרר אותך. והדרך לנצח אותו היא אחת. מטבע של אש. כי תישא את ראש בני ישראל, זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש. אתה מנהיג משה רבינו, לך תלמד אותם את השיעור הבא. אין יהודי שאין לו מחצית השקל שהיא מטבע של אש. אין דבר כזה. התפקיד שלך זה לגלות לי את הכוח הזה. יודעים מה הפרשה שבאה מיד אחרי זה? ממש לא קשור, הכיור. בכיור רוחצים הכהנים את ידיהם ואת רגליהם. חשבתם פעם למה נקראת המצווה הזאת נטילת ידיים? פעם הזכרתי שראיתי מישהו כותב פעם שזה נקרא נטילת ידיים על שם הנטלה. ראיתי כתוב, ספר, כתוב. זה יכול להיות. אבל אם רוצים בכל זאת פשט אחר, אז אני חושב שנטילת ידיים נקראת נטילת ידיים כמו שכתוב בספרים. מסיבה הרבה יותר פשוטה. כי הידיים עסקניות הן. הידיים חייבות להינטל מיד בבוקר, כי הן ודאי נגעו במקום טומאה. הידיים הן חול. וכשכהן רוצה לעסוק בקודש, כשאדם רוצה להיכנס לקודש, הוא צריך לקחת את ידיו וליטול אותם ממציאות החול ולהעלות אותם למציאות של קודש. אתם יודעים איך קוראים לזה? שאו ידיכם קודש, אז וברכו את השם. אתה חושב שאתה יכול לברך את השם בפה כשהידיים הם של חול? אתה רוצה לברך את השם ככה כמו שיש כאלה שבאים ביום ראשון במקומות שלהם ומברכים את השם והידיים נשארות עם כל הזבל? אתה לא מבין שאם לא תישא את הידיים לא תוכל לברך את השם? שאו ידיכם קודש וברכו את השם העומדים בבית השם בלילות. בעולם יש הרבה לילות, הרבה חושך. מי שרוצה לעמוד בבית השם גם בלילה, זה לא מספיק שינעם נאומים של ברכת השם, הוא צריך לשאת את הידיים. זאת נטילת ידיים. אתה רוצה לאכול בקודש? אתם זוכרים מה הייתה המצווה הראשונה של אדם בגן עדן? לאכול. כי כשאדם קדוש, כשידיו קדושות, כשהמציאות שלו מרוממת, האכילה שלו מרוממת. שאו ידיכם קודש, האכילה תהיה אחרת. פרשת כי תישא עוסקת בשאלה איך מרימים עם, איך מרימים כהנים, איך מרימים ידיהם ורגליהם. הפרשה הבאה היא שמן משחת קודש. אז יש משכן, ויש כלי משכן, ויש כהן גדול, ויש בגדי כהונה. גם בבית שני היו כהנים גדולים ובגדי כהונה ומשכן וכלים, והכל היה חול וטומאה, והכל היה כסף ושקל. שמן משחת קודש, מה יהיו הבגדים? מה יהיו הכלים? כמה זיוף, כמה בלוף יכול להיות בכלי משכן יפים, אם זה לא באמת מרומה מבפנים? אתם יודעים מה הדבר הראשון שצריך לשים שם בתפריט של שמן משחת הקודש? מור דרור. אומר הרמב"ן, מה זה מור דרור? מקור 8. מור דרור, מור זה בוסם, נכון? דרור זה דרור, נכון? חופש. מה זה מור דרור? מה, בשמים פרי, דיוטי פרי. מה זה מור דרור? איך עושים מור דרור? איך זה נהיה? דיוטי פרי, משלם, אבל לא משלם, דיוטי פרי. מה מור דרור? ולכך אמר מור דרור, תראו איזה רמב"ן קצר, חמש שורות, פילי פלואים. שיהיה נקי מן הזיוף שמזייפים אותו תמיד. מבינים בפסמים? זייפנים. מור דרור זה בוסם בלי זיופים. לא יכול להיות דבר יותר מזויף ממקדש מזויף. לא יכול להיות זיוף יותר מכוער מקודש קודשים שהוא זיוף. מה יותר מור ויותר מסריח ממור שהוא לא דרור? ומה נורא יותר ממור שנראה מור אבל הוא בלוף? מור דרור. אלא שאונקלוס ראה את הביטוי מור דרור אחרת קצת. אונקלוס תרגם מור דרור במקור שש, ואת סב לך בוסמין ואתה קח לך בסמים רישה, בסמים ראש, מור דרור מירה דחיה, או בארמית אחרת מור דחן. דח זה כמו זך, זך שמן זית, זך דח, מור זך. וחז"ל באופן מוזר מאוד באו וחידשו פה חידוש. חז"ל שאלו שאלה מוזרה במקור שבע. מרדכי של מגילת אסתר, מן התורה מניין? אמרתי פעם שלי ודאי אישית אין שום התנגדות שימצאו את מרדכי כבר בתורה. זה דבר שאני ודאי בעדו. אבל מה העניין? מה פתאום? מרדכי מן התורה מניין? פילי פלאות. דכתיב מור דרור. ומתרגמינן מאיר הדחיה. אתם יודעים מה זה מרדכי? למרדכי יש תפקיד אחד בעולם. מרדכי הוא צדיק האמת, שכשכולם מזויפים הוא לא יכרע ולא ישתחווה. הוא יכול להיות לבוש בחור, תחלת, בוץ, עטרת זהב גדולה, תחריך, ארגמן, והוא נשאר איש יהודי היה בשושן הבירה. וכשכולם משתחווים לאמן כי יש להם המון סברות למה זה הגיוני ופיקוח נפש וכדאי וצודק ודמוגרפי ונכון ואלף דברים, וכשיושבים בסעודה של החשבירוש כי אין ברירה וכולם מיואשים ומחייכים, וכשלכולם יש הסברים למה צריך ליישר קו לאחשבירוש, כולם, כולם פירושו כולם. איך כתוב שם? שהחשבירוש עשה משתה לעשות כרצון איש ואיש. פעם הזכרתי את דברי חז"ל שם במדרש, מה זה לעשות כרצון איש ואיש. החשבירוש, האנשים המרכזיים שלו היו יהודים, כמו עוד כמה פעמים בהיסטוריה בכל מיני מקומות. גם מרדכי היה שר בשער המלך. נו, אז המשתה שנעשה כל כך הרבה ימים צריך להזמין גם את היהודים. אם צריך להזמין את היהודים יש רק בעיה אחת, הכשר. ובהכשר זה לא בעיה אחת, כל אחד זה בעיה אחרת. לא בגלל שיש בעיה בהכשר שלך, אלא יש בעיה בזה שאני אוכל הכשר שלך. זו בעיה אמיתית, זה הרבה יותר חמור מההכשר שהוא לא הכשר, זה לא חשוב. אז אחשוורוש הבין את זה, כי זה צריך להבין. אומרים חז"ל לעשות כרצון איש ואיש, כל אחד קיבל הכשר כמו שהוא רצה. אז זה נחמד, זה נורא נוח ליישר קו ולהתייאש מהגאולה שסך הכל ממתינה בצד השני, כי כורש ועזרה ונחמיה מקימים מדינה בדיוק, בסך הכל מחכים. ויש מטוסים, זה פחות משעה טיסה כל שעה. אין שום בעיה להגיע. ומרדכי אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה לא יכרע ולא ישתחווה. כי הוא מור דרור. כי הוא מר דחיה. רב נחמן אומר, כי הוא מר דרור. מר בארמית זה כמו מרה. הוא מושל, הוא אדון, הוא מר. אתם יודעים למה הוא מר? כי הוא יודע למצוא לכל אחד את הדרור שלו. לכן הוא גדול ליהודים. ורצוי לרוב אחיו. לכן הוא יכול אפילו לגרום לרבים מעמי הארץ מתייהדים. למרדכי יש כוח אחד שהוא הכוח של מגילת אסתר. כשהכל מיואש, כשנראה כאילו אין שום סיכוי, יש את האמונה הברורה שזה תלוי רק באש שלנו. ובאותו הרגע שמרדכי מרגיש שהאש אצלנו כבר כבתה כי אנחנו חכמים מדי, אתם זוכרים איך הוא הולך לתינוקות, איך הוא הולך שם לגן הילדים, הוא אומר לתינוקות, תגידו לי משהו. הם אומרים לו, הוצו עצה ותופר. כי לפעמים צריך לקבל כוח, וכשהאש אצל המבוגרים קובע, צריך ללכת לקבל אותה אצל האמת. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך ליד חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. רב נחמן אומר, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך ליד חצר בית הנשים. השורש של בית הנשים כמובן פירושו הרגיל בית הנשים, אבל השורש הוא גם שורש של שכחה. נשה, נשני, נשייה. ושם יש הסתר כל כך גדול. חז"ל אומרים, הסתר מן התורה מניין, שנאמר, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מה זה הסתר אסתיר פניי? אומר רב נחמן, יש שני סוגים של הסתר פנים. יש הסתר פנים שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו ואתה לא רואה. אתה מחפש ולא רואה. ויש שגם ההסתר נסתר. אתה כבר אפילו לא יודע בכלל שאתה בהסתר פנים. גם ההסתר מסתתר. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך ליד חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר. אסתר נותנת לו כוח והוא נותן לה כוח. וכשהיא אומרת לו חשבונות עם סברות, זה מסוכן, המלך 30 יום לא נקראתי אחדתו. הוא אומר לה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? וכשהיא אומרת לו, לך כנוס את כל היהודים, הוא אומר לה, אבל איך יצומו 3 ימים? זה פסח, ניסן. והיא אומרת לו, מה פסח? אמרה לו אסתר, אתה הוא זקן שבישראל? אם אין ישראל, למה פסח? והוא הולך ומקיים לך כנוס את כל היהודים. לעניות דעתי, לך כנוס את כל היהודים זה לא רק תכנס את כולם. לך כנוס את כל היהודים זה כמעט מה שאומרים היום בסלנג, תכנס בהם. תכנס בהם. תמצא את דם הכינוס, את דם התמצית, תיכנס פנימה, תוציא את היהודים מבפנים, תוציא את האש, זה קר, תחמם. וכשהם יתחממו, וכשתהיה תפילה, וכשתהיה זעקה, וכשיהיה צום של 3 ימים, הם יאמינו בעצמם. ואתם יודעים מה יקרה אז? יקבלו אז תורה מאהבה. קיימו וקיבלו היהודים. אתם חושבים שגירים מצטרפים לעם ישראל כי אנחנו הולכים לאכול בסעודות עם החשבירוש? תשכחו מזה. הם מצטרפים לעם ישראל כשאנחנו לא קוראים ולא משתחווים לאמן. כי בעולם שהמלך שולט בו, הם מחפשים אש אחרת. אש של טוב, אש של דביקות. המן ומורדכי היו שני משנה למלך. והוויכוח ביניהם היה כלכלי, פשוט כלכלי, פסוקים מפורשים. את החשברוש יותר מבעיית היהודים התרידה בעיית הכלכלה של הממלכה. למן היה פתרון כלכלי. המן אמר 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. אדוני המלך, יש בעיות, נכון? אני אגיד לך מה הבעיות. היהודים. יש בעיות בבנקאות, היהודים. יש בעיות בכלכלה, היהודים. זה הבסיס לכל הבעיות. תן לי לפתור את הבעיה הזאת. ואין יותר בעיות בעולם. אולי הבעיה נובעת משתי ההוללות החולניים שלך, אדוני המלך? אולי היא נובעת ממיליון המחליפות של ושתי שאתה צריך להעמיד להם אלפי פקידים כל שעה? אולי ההשתוללות הממונית, המוסרית, אולי כל ממלכת התת מוסר שלך היא הבעיה הבסיסית? היהודים. ואז בא מרדכי המשנה למלך ושם מס על הארץ ואיי הים. והעולם רואה שלא מתגיירים כי השתתפנו בסעודה. מזה שהשתתפנו בסעודה, סך הכל החליטו לקבור אותנו סופית. כי אם אתם משתתפים בסעודה, אז בעצם יצריך אתכם. אבל כשהגידו לו את עם מרדכי, כשהבינו שהוא מזרע היהודים, זה נגמר. מגילת אסתר היא מגילה מדהימה, לא רק שם השם נסתר בה. אין שם אף תואר, חוץ מתואר אחד שמופיע שם פעם ראשונה ובלי סוף. תואר הכבוד הגדול ביותר שאפשר לתת. יהודי. איש יהודי. ליהודים הייתה אורה ושמחה. אין שם גאונים ואין צדיקים ואין רבנים ואין גדולים ואין ענקים ואין יהודים. יהודים, יהודים, יהודים. כשהמן תופס מה זה זרע היהודים, הוא מבין מה זה מחצית השקל. והוא רוצה לשקול כדי למגר אותנו. איך עושים את זה? מקררים אותנו. סך הכל אומרים לכולם להשתחוות למן. חוץ מזה כלום. לא הורגים אף אחד. רק להשתחוות למן. ומרדכי מבין את זה. מטבע של אש. שמעיה ואבטליון, שני גאירים. והתלמיד שלהם הוא מעביר התורה לכל הדורות הלל הזקן. וכל אחד מאיתנו מאז שהיה תינוק.
והערובה והשבט שהילל בבית המדרש לשמעיה ואבטליון. אלה הגאילים שמצטרפים לעם ישראל בזמנים שנראה כאילו הכל מחור והכל למטה. אולי משפט אחרון אחרון. שני מנהיגים גדולים יש לעם ישראל עם שמות שבעצם באו מהאבות. האחד ראינו עכשיו, מרדכי, שם פרסי, מאיר הדר, השני, זאת אומרת הראשון, משה. משה מצרי, שנתנה לו בתור. שניהם לבושים בשל זר. וכל כולם בתור, בפנים. אש. פנימי. שהולכת להציל את ישראל. ויגדל משה ויצא אל אחיו. כולו בתור. והוא כל כולו מטבע של אש. כשאומר לו הקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו, די, אין סיכוי. הרף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי. אומר לו משה רבינו, ריבונו של עולם, אותי אתה יכול למחוק בספרך שלך. אבל אני יהודי אחד. כל אחד הוא מטבע של איש. תפקידו של צדיק האמת הוא התפקיד שיקבע אצל הצדיק האחרון של ספרי הנבואה, אליהו הנביא, שיעלה באש השמיים. לא לאסור ולא להתיר, לא לטמא ולא לטהר. ויש מספיק, ויש יותר מזה. אלא להשיב לבבות הבנים לבנים על עבודם, ולהשיב לכל אחד את האמונה באש שבועדת בתוכו, שכשהוא ידע להפיעור אותה נכון, קליפת המלאק ונוצח מעצמה.